מאמר שלישי בפסקה י"ז בעמוד קי"ד. ואנחנו בדיבור המתחיל בברכה הראשונה. בברכה הראשונה הנקראת אבות, יזכיר המתפלל את מעלת האבות וישים אל ליבו כי הברית אשר ניתנה להם מאת האלוה קיימת לעד ולא תופר, כאומרו ומביא גואל לבני בנים. זה לא בדיוק הנוסח שלנו, אצלנו אומרים לבני בניהם, אבל לא נראה לי שזה מהותי. ובכן, יכול שזה גם מן הערבית. כן. ובכן, על מה מדובר? אמרנו בשיעור הקודם, הזכרנו את זה שהברכה שהיא לעיכובה בכוונה בתפילה זה ברכת אבות. מה זה בא לומר? זה אומר שהאדם צריך לבנות את היחס שלו אל האלוהות על יסוד היותו בנם של האבות. והאבות, אלוהם, אלה שהקדוש ברוך הוא קרת עמם ברית. על מה הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם האבות? על ארץ ישראל. כלומר, היסוד הוא קודם כל לאומי. מה לא מוזכר בברכת האבות? משה. משה. כלומר, ההגדרה של היהודי, היהודים הם, מה קרה שם? היהודים הם בני אברהם, יצחק ויעקב. לא כלול בהגדרה של היהודי תלמידי משה. יוצא לפי זה שההגדרה היא לאומית ולא תורנית, לא דתית. זה ההגדרה הבסיסית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אלוהי האומה קודם כל. יוצא שאם אני רוצה ללמוד תורה, אני צריך קודם כל להיות מחובר אל האב, ואחרי זה אל הרב, ולא להפך. כן? יכולה להיות תפיסה שאומרת שאני מהרב לומד מי אני, וזה לא נכון. הרב מלמד אותי תורה, אבל מה שאני זה קדם לתורה. כמו שחזל אמרו, ישראל קדמו לתורה. אם ישראל קדמו לתורה, משמע שישנה זהות שמתבררת לפני הלימוד, נוכל להגיד, נקרא לזהות הזאת בשם תורת האב. אחר כך ישנה מדרגה נוספת שהיא תורת הרב. על גבי זה, מתוך זה, את יכולה לזוז קצת שיוכל לבוא, יש מה שנקרא מנהגי ישראל תורה הם, פוקחזה מיעמד דבר, כלומר כל היסוד הזה של תורה שבאה מכוחה של האומה, זה, מה זה כל התנועות האלה? אי אפשר ככה להסתכל, זה מבלבל אותי, אתה יודע. אני לא מלאך, אני אדם חלש. רגע, יש פה כיסא, אתה יכול להעביר לו את זה. זאת אומרת, יש תנאי להבנת כוונת התורה, להבין למי היא ניתנה קודם. לכן נדרש האדם קודם כל לפנות אל הקדוש ברוך הוא דרך ברכת אבות. ואם לא אומרים אבות, אז שכחנו מי אנחנו. מתוך כך גם אין תפילה. כן.
הברית על הארץ שהוא קרא עם האבות, זה קדם לברית שהוא קרא איתם על זה שהוא
ילד מזרם לאלוהים? אתה שואל ככה, האם הברית על ארץ ישראל קדמה לברית על זרע? לא, זה אותו הדבר. כי הרי הברית הוא לא קראת ברית לתת להם את הארץ, אלא לתת לזרעם את הארץ. כן. לכן למשל, כאשר אברהם אבינו קראת ברית עם אבי מלך, ושם הוא נתן לו במתנה את ארץ גרר. מיד אחר כך, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מבאר הרשב"ם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתגאית בבן שנתתי לך. ולכן הרשית לעצמך גם לכרות ברית עם יושב הארץ, לתת להם את ארץ ישראל. תחזיר לי את הבן, נראה אותך. נגיד את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך בן כדי לרשת את ארץ ישראל. אינך רוצה את הארץ, תחזיר את הבן.
אז תחזיר לך את זה.
בוודאי.
אבל הזרע זה קשור לזה שהוא יהיה לו לאלוהים?
הוא יהיה לו לאלוהים, כתוב במפורש, שכל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. ככה רש"י אומר על אותו פסוק. כן.
מה אדם מן שאברהם לא ידע?
זה שאלה אחרת. למה אברהם היה מוכן לתת את הארץ לאבימלך? נכון, נו. לא הבנתי. אם אברהם מבין שהבן זה בשביל הארץ, אני לא מבין את השאלה. אם אתה מה? נו, אז מה? הוא נתן את הארץ.
כן, אבל לא ידעתי בכלל
שאני לא אמור לתת. זה כבר שאלה אחרת. האם אברהם אמור היה לדעת שאסור לו לעשות את הברית הזאת או לא? זה שאלה בלימוד ספר בראשית. כן, בבקשה. האם אברהם ידע שעם ישראל עתיד לקבל תורה? לא. כלומר, בתוכנית של האבות, התורה היא ההתנהגות הטבעית של האומה. לכן לא צריך מתן תורה. זה דבר שנובע מעצמיות של החיים. כן?
אם הוא אברהם ויצחק, גם אברהם
ויצחק. למה?
אם הוא גם אברהם ויצחק.
כן.
לא רק עם ישראל. גם
אברהם ויצחק. הזהות של עם ישראל בנויה על אברהם, יצחק ויעקב. השבטים לא, זה חלקים של יעקב. ומה? יהודה זה חלק מיעקב, יוסף חלק מיעקב וכו'.
אבל אברהם
אנחנו לא מאמינים, אלוהינו הוא לא אלוהי אברהם. והוא לא אלוהי יצחק, והוא לא אלוהי יעקב. אלא הוא מישהו גם אלוהי אברהם, גם אלוהי יצחק וגם אלוהי יעקב. מובן? מה? נכון. הלאה. מה אתה רוצה? הזהות של האבות זה בא מן האבות, לא מהאימהות. כן, מה עוד? מי אמר שזה עובר דרך האימא? אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לא? זה לא מה שהוא שאל. התכוונת לשאול שהיהדות, כלומר שייכותי לעם היהודי, זה עובר דרך האם. כי זה כבר עם. בימי האבות לא היה עם, לכן זה עובר דרך האב. ברגע שאתה בן לאומה, אומה זאת יצירה טבעית. ולכן הקשר הוא דרך הצינור הטבעי, דהיינו האם. ולא דרך הקשר המוסדי, שזה האב. פירוש, איך אתה יודע שאתה הבן של אמא שלך? פשוט מאוד. יצאת מרחמה. אם כן, הקשר הזה הוא דרך הטבע. לכן אומרים, אמו ודאי. לעומת זה, איך יודעים שאתה הבן של אביך? זה חזקה. אביו חזקה. כן, אמו ודאי, אביו חזקה. כלומר, האם בא מן הטבע, האב דרך המוסד האנושי, דרך השכל. השכל קבע שזה אביך. מובן?
כן.
האם התורה לא מבררת לנו את הזהות שלנו? לא. כי הרי רבים בעולם שאינם יהודים קיבלו על עצמם את התורה. וכל פעם זה יצר יצירה אחרת, לפי האינטראקציה עם הזהות שלהם. למשל, כאשר תורת משה נפגשת עם נפש רומאית, לטינית, זה נהיה נצרות קתולית. אם הוא נפגש עם נפש ערבית, זה נהיה אסלאם. אם התוכן הזה נפגש עם נפש אנגלוסקסית, זה נהיה נצרות פרוטסטנטית. ואם התוכן הזה נפגש עם הנפש הסלאבית, זה נהיה אורתודוקסיה. ואם זה נפגש עם ההומניזם, זה נהיה ערכים קוסמופוליטיים. זאת אומרת, התורה מקבלת צורה אחרת לפי כלי הקיבול. ולכן אתה צריך קודם כל לדעת מי אתה, כדי לדעת מה התורה אומרת לך. אז איך אנחנו יכולים ללמוד מה הזהות שלנו? פשוט, בלי התורה. זה לומדים מן הבית. יש מה שקרה זהות יהודית, או בערבית צריכה יידישקייט. כלומר, משהו שהוא קודם לתוכן התורני. נגיד ככה, למשל יש בהלכות עבדים. שאלה, האם מותר לרדות בעבד כנעני בפרך? התשובה היא כן, נכון? האם מותר לי לתת מכות לעבד שלי? מותר. למה? כי הוא צריך לעבוד, נכון? עכשיו, בהלכות עבדים כותב הרמב״ם שאף על פי שמותר לרדות בעבד כנעני בפרך, אבל היהודים לא עושים את זה. והוא משבח את היהודים על כך, והוא מביא פסוקים מפורשים שמראים שתמיד היהודים מדורי דורות, גם בזמן התנ״ך, היו מתנהגים בחמלה ורחמים אל עבדיהם. ואז נשאלת שאלה. אם זה לא טוב לעבוד בעבד כנעני בפרך, אז למה התורה התירה? ואם לומר שזה כן טוב, אז למה שהיהודים לא יעשו את זה? הבנת את השאלה שלי? התשובה היא שהתורה ניתנה ליהודים. כלומר, אותה ההלכה המתירה לרדות בעבד כנעני בפרך, ניתנה לאומה שלא רוצה לעשות את זה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את ההלכה הזאת, זה היה בהתחשב בידיעה מי הוא זה שיקבל את ההלכה. זאת אומרת, במילים אחרות, מתירים לך כי יודעים שלא תעשה את זה. אז למה בכל זאת יש היתר? כי צריך שבאופן עקרוני תהיה אפשרות לעשות את זה. כי אם העבדות לגיטימית, בהנחה שיש עבדים בעולם, אז צריך שיהיה לך גם שיניים, כדי שתוכל להכריח את העבד שלך לעשות מה שאתה רוצה. אז צריך שתהיה אפשרות עקרונית להתנהג אליו רע, וברגע שהאפשרות קיימת, ברור שלא תעשה את זה, כי אין צורך, כי אתה יהודי וכו'. זאת אומרת, מאיפה למדו היהודים להיות רחמנים על עבדיהם? הם למדו את זה מהתורה? לא. כי אם הם היו לומדים את זה מהתורה, דווקא היו לומדים אולי להיות אכזריים על עבדיהם. כלומר, יש כלי קיבול ראשוני, שהוא הזהות היהודית, ואת זה לא לומדים מהתורה. הרבה פעמים יש אנשים, אתה יכול להגיע לעיוות אם אתה בונה את הכל על התורה. למשל, אתה אומר למישהו, מדוע אתה שם את שקית הזבל ליד הצפרדיה ולא בתוך? זה כתוב בגמרא? אז מה אם זה לא כתוב בגמרא? דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, מה זה דרך ארץ שקדמה לתורה? לכל אומה יש דרך ארץ משלה. אז יש לה דרך ארץ של האומה שהיא קדמה לתורה, וצריך להיות מחובר אליה. זה אינטואיציה מקורית, בסיסית. מובן מה שאני אומר?
כן.
כן, אבל... אתה שואל למה התורה אם כן אתה צריכה להגיד לנו לא תרצח, הרי היהודים לא אוהבים לרצוח. משל, כן? נכון, זה באמת קושיה. אז נמצא תירוצים. בסדר? אבל באופן עקרוני, יש הרבה דברים שלא צריך שזה יהיה כתוב. זה מובן מאליו.
התשובה לתירוץ זה כן, רק זה...
כן, אבל...
סליחה,
זה לא תשובה מה שאמרת עכשיו. זה לא תשובה. תן לי להסביר לך למה. כי קין לא יהודי. דיברנו על יהודים. יהודים לא רוצים להרוג.
מה, קין היה כבר גוי?
כן, קין היה גוי.
מה הפירוש להרג אותו? עשה בשכר.
למה עשה בשכר?
אז מה, גוי, 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 אז מה?
מותר?
לא, לא מותר.
אז אסור, אז אם כן לא עשה בשכר. אבל זה לא בסדר. נכון? רגע. לפי דבריך, ידידיה, מותר לגוי להרוג גוי?
לא.
לא, זה לא בסדר. טוב, היום אני אזכה להיות פעם ראשונה במערת המכפלה בעזרת השם. האם יש לרב עצות בשבילי? האם להזכיר משהו ספציפי שקשור לאבות? מה תהיה התשובה לשאלה הזאת? מכיוון שזה לא קשור לשיעור, לא תהיה תשובה לשאלה הזאת. שלום לרב, רציתי לדעת מתי קם העם היהודי. הרי פעם היו עבריים, או במונח לשוני, בני ישראל, עם ישראל וכדומה. מתי לבש המונח יהודי את ההדרת והזהות היהודית? מה תהיה התשובה לשאלה הזאת? לא תהיה תשובה לשאלה הזאת. למה? מה? לא. השואל רוצה לדעת מתי התחילו להשתמש בביטוי יהודי בשביל לציין בין לאומה העברית. והתשובה היא שהשאלה הזאת איננה הנושא של שיעורנו, ולכן אנחנו לא נתייחס אליה. כן? למה זה לא קשור לשיעור? אתה טוען שזה כן קשור לשיעור. למה?
בגלל ש... כן, הוא רוצה לדעת על הזהות הלאומית, ואתה אומר, על מה זה זאת
הלאומית?
אני יהודי, אבל מה זה יהודי בכלל?
סליחה, הוא לא שואל את השאלה הזאת. הוא שואל שאלה לקסיקוגרפית. מתי התחילו להשתמש באותיות יוד, ה, וו, דלת, יוד, כדי לציין אדם ששייך לעם ישראל? זאת השאלה שלו.
משבט יהודה.
ולכן, זה לא קשור לשיעור, ולכן אני לא עונה. בסדר? אתה שאלת שאלה אחרת לגמרי. אתה שואל השאלה, מה זה יהודי בכלל? זה לא מה שהוא שאל, הבנת? טוב, האם יש הבדל אם התורה נפגשת עם נפש של יהודי ספרדי, או עם נפש של יהודי אשכנזי, ואם כן, מה הוא? יש הבדל אם התורה נפגשת איתי, או איתך, או איתו. כל אחד ואחד יש לו זהות אחרת. ולפי זה, האינטראקציה בין התורה לביני היא שונה מהאינטראקציה בין התורה לבינך, ולכן כל אדם שלומד תורה זה בעצם חידוש. קל וחומר, כמובן שזה כולל גם העדה והרקע התרבותי וכדומה. כן, אז לפי זה התורה באה לתקן את הזה. למשל יש בעם ישראל מידות בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, נכון? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה מידות לא טובות, כן? הרי חזל אמרו, לא הביישן למד. אמרו גם, הרחמנים, חייהם אינם חיים. כתוב בפורש בגמרא. אם כן, התורה באה לתקן את המידות האלה. נכון? זאת אומרת, יש יסוד שהוא תורת האב, על גבי זה באה תורת רב. אבל אתה לא יכול להביא את התורה אם אין מה לתקן. כי אם לא, אז יצרה עיוות אחר. אדם שהוא כל כולו תורה והוא לא יהודי. וזה בעצם היה היסוד הראשוני של הנצרות. הנצרות הייתה הרצון לקבל את התורה בלי עם ישראל. יש פה שאלה חדשה. אבל נאמר, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, המגדיר זה התורה והמצוות. וכן יש פתגם שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה. כן? אם כן, שני מקורות הובאו כאן בניגוד למה שאמר. תשובה. אם שמוע תשמעו, זה לא לשון תנאי, יראה נא כבודו ברשי. אלא, אם שמוע תשמעו, זה כמו שאני מבקש שתשמעו. כמו שכתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, אומרים חז"ל, אם כסף, מצווה. כמו שלמשל, יש ביטוי, אם יהיה היובל. כל שאמרו בני יוסף למשה, על בנות צלופחד. אם יהיה היובל, ונוספה נחלתן על נחלת המתה. אז ברור שיהיה היובל. אפשר להגיד אם יהיה. ברור שיהיה היובל. לכן הביטוי אם אין פירושו לשון התניה. אז כן, זה סותר את ההבנה שלך בפסוק. עכשיו לגבי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, צריך לזכור מי אמר את זה ובאיזה הקשר. רב סעדיה גאון. איפה? בספר כיתב المختار في الامانات والاعتقادات كما سفر النفخار بايمونات وودئات او ايمونات ودئات وشام ربنا سعاديا مصبير ات الدوارين باكشر ل بولموس اما النصروت واما الاسلام ما توعني ما ما توعني ما النصرين والمسلمين ش التورا بتلا كما التورا نتنا لزمان مسويام مكوان ش עבר זמנה, בטלה התורה. כן? זה הטענה הנוצרית. גם הטענה המוסלמית. על זה עונה רבנו סעדיה. מאחר וראינו שהנביאים הבטיחו שאומתנו תתקיים לנצח. ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אם כן גם התורה נצחית. אז מי נתלה במה, לפי רב סעדיה? התורה באומה או האומה בתורה? התורה באומה. זאת אומרת, כשהוא אומר, ולפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה, כלומר שאנחנו רואים בפועל שחלק אינטגרלי של זהותנו הוא התורה, אם כן, אי אפשר שתתבטל התורה אם לא מתבטלת האומה. אם כן, האומה היא היסוד. זה אי הבנה מצערת בדברי רבנו סעדיה גאון, ולאי הבנה הזאת יש השלכות רבות. אפילו סטיקרים שלמים מכסים את הקירות של שכונות מסוימות שכתוב עליהם אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. טוב, כן. נאמר כך, כן, נו. כלומר, זאת אומרת, יש תורה של האומה הישראלית. עכשיו, איך התורה של האומה הישראלית באה לידי ביטוי? דרך חז"ל. כלומר, דרך תורה שבעל פה. כלומר, נגיד את זה יותר פשוט, דרך הרבנים. ואם הרבנים לא יודעים? לא יכול להיות מצב כזה. הגמרא אומרת שכן יכול להיות מצב כזה. הגמרא אומרת, כשהלכה רופפת בידיך, פוק חזה מי עמד הבר. פוק חזה מי עמד הבר. מה אתה רוצה? צא וראה מה העם נוהג. עכשיו נשאלת השאלה, אם הלכה רופפת בידיך, מה זה בידיך? אתה הרב. והגיע מצב שאתה לא יודע מה התורה אומרת. הלכה רופפת. אז מה היינו צריכים לעשות? לא, היינו צריכים פשוט לפסוק לפי דיני ספקות. יש הלכות ספקות בהלכה, לא? ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. במקום להגיד לי את זה, אומרת הגמרא, פוק חזה מי עמד הבר. סימן שאם אינך אתה הרב יודע מה ההלכה, סימן שהתורה לא אצלך, אלא היא חזרה אל העם. ולכן מהעם אתה לומד מה התורה. זה מה שאני מסביר. מה זה הלכה רופפת בידיך? מה פירוש המצב הזה? שנשכח, מה הדין? או למשל, יש משנה מפורשת במסכת פסחים. מה קורה כשערב פסח חל בשבת? איך מוליכים את הסכין? בכלל, האם בכלל שוחטים את הפסח בשבת כזאת? או שלא? הרי פסח זה לא קורבן ציבור, זה קורבן יחיד. איך קורבן יחיד ידחה את השבת? דבר נוסף, בהנחה שכן נשחט את הכבש במצב הזה, האם, כלומר, איך תהיה סחיבת הסכין? בסדר? אמר להם הלל הזקן לבני ביתרה, ישראל אם לא נביאים הם בני נביאים. מה קרה? למחורה, שבת, כל עם ישראל בא עם הכבשים שלו וקשר את הסכין בצוואר של הכבש. כלומר, מה אמר הלל? אתם רוצים לדעת מה הלכה? תחכו, עם ישראל יגיד לכם מה הלכה. בסדר? אז זה אומר...
זה קדם, או אומר שזה במידה ונשכח, זה מה
שיקבע? זאת אומרת שהם לא ידעו. כלומר, הלל ובני ביתרה לא ידעו מה הלכה.
אני אומר באופן כללי, זה אומר שההתנהגות של האומה היא עקובת לפני התורה, או אומר שבמידה ואני לא יודע מה התורה,
לא, מה שאתה אומר, במידה, זה נכון, אתה צודק שהלכה למעשה זה אומר שבמידה ואני לא יודע מה התורה אומר, אני פונה אל האומה. אבל מה היסוד התיאורטי שבהלכה הזאת? למה צריך לפנות אל האומה? למה אין לך ברירה? יכולת לדון? לא, סליחה, מה זה אין לך ברירה? יכולת לדון לפי דיני ספקות. למה אתה לא דן לפי דיני ספקות? יש דיני ספקות בהלכה. אלא מה אומרים? אל תדון לפי דיני ספקות, אתה תתיר שחיטה בשבת, לא על יסוד ההחלטה שלך שכך הדין, אלא על סמך זה שהעם אומר כך. נכון? זה מה שזה אומר. זאת אומרת שרוח הקודש נמצאת קודם כל באומה הישראלית. כשהרוח הזאת נשכחת, אז באים הרבנים, אומרים מה ההלכה. ולפי זה גם, הלכה פשוטה. שאם אינך יודע מה הדין, תשאל מה סבתא נוהגת. או הייתה נוהגת, לפי זה תעשה. בסדר? כן. עכשיו, אני רוצה להסביר לך משהו. לגבי מה שאמרתי על הנצרות, האסלאם וכדומה, יש בספרי, על פרשת זאת הברכה, יש איזה מאמר קצת תמוע, כתוב ככה. יש פסוק, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, ממינו אש דת לעמו. מפרש הספרי, השם מסיני בא, זה לשון הקודש. מה שהקדוש ברוך הוא דיבר בעברית בהר סיני. וזרח מסעיר לעמו, זה לשון רומי. כלומר, מכאן שהקדוש ברוך הוא דיבר בלטינית בהר סיני. הופיע מהר פרן, זה לשון ערפי. דיבר בערבית בהר סיני. ואתה מריבות קודש, זה לשון ארמי. אם כן, התורה ניתנה בארבע שפות בהר סיני. מה רומזים לך שם? כן, להתגלגלות של דבר השם דרך דוברי הלטינית ודוברי הערבית ודוברי הארמית. אחר כך יש המשך. אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, כלומר אף על פי שהקדוש ברוך הוא מחבב את כל העולם, בכל זאת כל קדושיו, דיינו עם ישראל, בידיך והם תוקו לרגליך עיסה מדברותיך, תורה ציווה לנו משה. מה ציווה לנו משה? מורשה קהילת יעקב, תורה שבעל פה. זאת אומרת, כשגוי לומד תורה, לך תדע מה הוא יעשה מזה. כשיהודי לומד תורה, יש סיכוי שמה שהוא יבין זה תהיה התורה. בתנאי אחד, שהוא באמת ישראל. ומאיפה הוא לומד מה זה להיות ישראל? את זה הוא למד לפני התורה. מובן? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה בהר סיני, למי הוא נותן את זה? לציבור מסוים. הציבור הזה הייתה לו זהות, עוד לפני שהתורה ניתנה לו. זאת אומרת שהתורה ניתנה בהתחשב בעובדה שהשומע הוא פלוני ואלמוני. לא סתם איזושהי הפשטה. מה אתה רוצה להקשות? לא הבנתי את הקושיה. שובות. ודאי שיש בסיס לתורה שבעל פה אצל הקדוש ברוך הוא, אבל למי הוא נותן אותה? כלומר, האם התורה שבעל פה אינדיפרנטית ביחס למקבל או לא? זאת אומרת, האם זה משנה מי הוא המקבל את התורה שבעל פה הזאת או לא? תלמד גמרא לגוי, תראה מה הוא יעשה מזה. הוא יעשה משהו אחר לגמרי, בראש אחר לגמרי. הוא יגיד לך, אבל זה כתוב בגמרא. הוא יבין את זה הפוך ממך. מובן מה שאני אומר? אז צריך לדעת מי הוא היהודי. זאת אומרת, זה דבר שצריך לברר. מהי הזהות האנושית שאליה התכוון נותן התורה. כן, הרי התורה לא ניתנה סתם לכל הרוצה לקבל, התורה ניתנה לישראל. אז צריך לברר מי זה ישראל. ואם אני לא ישראל, אני לא קניתי את הזהות הזאת, אני אבין את התורה, עקום. ולכן אומרת הגמרא, מי שיש בידו מקרא ומשנה ותלמוד והלכות ואגדות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. לכאורה מה זה משנה? הרי הוא לוקח את הטקסט, הוא מנתח אותו בדיוק כמוך, יש לו אותם כלים אינטלקטואליים כמוך, אבל מה? הוא לא מהחבר'ה. כיוון שהוא לא מהחבר'ה, הוא לא מבין איך לומדים את זה, הוא לא מבין את הראש. ברור? כן. האם יש הבדל בין עם ישראל לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה? בוודאי. לפני מתן תורה, עם ישראל היה בלי תורה. אחרי מתן תורה, עם ישראל היה עם תורה. ברמה הנשמתית. נתגלתה הנשמה שלנו בהר סיני. הרי מה כתוב? אנוכי השם אלוהיך, מה המשך? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז מתי הייתי השם אלוהיך? כבר בארץ מצרים. זה מפורש בנביא הושע. הנביא הושע אומר כך, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. בלי המילים אשר הוצאתיך. זאת אומרת, כבר בארץ מצרים הייתי השם אלוהיך, רק לא הכרת אותי. פעם הרב קוק כתב מאמר שבו הוא ציטט את הפסוק הזה מהושע, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. יצאה מודעה במאה שערים, שהרב קוק כופר ביציאת מצרים. הוא הוציא את המילים אשר הוצאתיך. אמר הרב קוק, זה שהם לא יודעים תנ"ך, זה אני יודע, אבל זאת הפטרה. כן. כן, מה אתה אומר? אה? מי שלא גדל עם זהות יהודית, איך הוא יכול להשלים? זה השאלה שלך. תשובה, הוא צריך לחיות בין יהודים. אבל השאלה, מה זה היהודים האלה? למשל, למשל, יש ביציאת מצרים, הייתה קבוצה שהצטרפה אלינו, הערב רב, מה הם רצו? הם רצו תורה, נכון? לכן, הם היו גרופיז של משה רבנו, כלומר, מאוד אהבו אותו, התרשמו מאוד ממנו. אבל ארץ ישראל זה לא דיבר אליהם כלום, נכון? למה? זה לא ארץ אבותיהם. אז מה חסר להם? אותה זהות שדיברנו עליה. כלומר, הם אינם מרגישים שייכים לארץ ישראל, והם שייכים רק לתורת משה. אז יש להם יחס מיסטי אל תורת משה, ולכן הם עושים אותו אלוה. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה אלוה, אז תעשה לנו אלוהים. זאת אומרת, יש יחס מגי, הייתי אומר. מגי מיסטי אל התורה, במקום יחס לאומי. עכשיו, בימינו, בשיבת ציון של ימינו, יש תיקון לדבר הזה. באים הרבה אנשים שהם לא יהודים, באים לארץ, מצטרפים אלינו. כלומר, זה חוזר, כן? כמו שהיה ערב רב אז, יש גם היום. אבל מי קולט אותם, תגיד לי? החילונים, נכון? כלומר, החילונים קולטים אותם, מקבלים אותם בצבא, הם גדלים בין היהודים, ואז הם מתקנים את מה שאז היה מקולקל. כלומר, הם קונים את המידות של דרך ארץ של עם ישראל. דרך ארץ, ארץ כפשוטו, ארץ ישראל. אחר כך הם רוצים להתחתן, ברבנות עושים להם בעיות, אומרים להם, תקבלו תורת משה. מובן? זאת אומרת, זה התנאי כדי לעבור. אז יש תיקון לדבר הזה. כן, ההשתלבות בחברה היהודית. דרך ההשתלבות בחברה היהודית, האדם לומד מהן האינטואיציות הבסיסיות של הזהות היהודית. ואז כשהוא לומד תורה הוא נורמלי. מה שאין כן הוא מתעלם מהאינטואיציות הבסיסיות האלה, כשהוא ילמד תורה הוא יהיה מעוות. כמו שהגמרא אומרת, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות.
אבל לא יכול להיות שחברה חילונית מתנגדת כאילו בגלל
אורח חיים? החברה החילונית היא ציונית. אני לא מבין, החברה החילונית היא ציונית או לא? היא ציונית. אז אם כך יש לה אינטואיציה הבסיסית של ברית האבות. זה בדיוק מה שאומרים, אתה מתפלל דרך אלוהי האבות. מי שקראת איתנו ברית על ארץ ישראל, הלאומיות הטבעית הבריאה, הראשונה. אחר כך באה התורה. ואם זה חסר, התורה שלך מעוותת. יש שאלה ששואל רבי שלום מסס, עליו השלום. שמעתם על רבי שלום מסס? הוא היה רב ראשי של ירושלים. הוא גם היה רב ראשי של מרוקו לפני זה. אז הוא שואל על פרשת המרגלים, שמשה התפלל על יהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. שואל רבי שלום, מדוע משה לא התפלל על כלב, רק על יהושע? אז הוא עונה, כי כלב היה לאומי טבעי, היה משבט יהודה. מה שאין כן יהושע היה תלמיד ישיבה, ולכן היה חסר לו היסוד הטבעי הלאומי, לכן עליו התפלל משה. מה רצית לומר? סליחה,
דיבר על הרומאי שהוא
דיבר
תורה, ומה הוא
עשה מזה? נצרות קתולית. So what?
ואיזה הוא מתגייר?
מה קורה עם הזהות
שלו? פתאום
הוא נראה
כמו זהות יהודית
שהוא מקבל. לא, ודאי שלא. כלומר, אתה שואל, מה קורה אם מתגייר? זה לא פשוט להיות גר. ברגע שאתה גר, אתה עובר טראומה. כן? אי אפשר להגיד שהגר קנה את אותה זהות שקנה האדם שגדל בין היהודים. זה ממד אחר לגמרי. מובן?
גדולי הרבנים שלהם היהודים.
נכון. למשל, רבי עקיבא, הוא, איך כתוב? הוא השיג את השער החמישים שמשה לא השיג. הכיצד? פשוט מאוד. משה רבנו העלה את ישראל ממצרים. איפה היו ישראל במצרים? במתת שערי טומאה. הוא מוציא אותה ממתת שערי תאומה, מה הוא נותן להם? ממתת שערי בינה, נכון? כלומר, כנגד כל שער של תאומה, יש שער בינה. אז יצאת מ-49, מקבל 49. לא יצאת מהשער ה-50, לא מקבל שער ה-50 של הבינה. מה רבי עקיבא? הוא מבני בניהם של גירים. אז הוא בא מהשער ה-50. לכן הוא יכול להשיג תכנים, יש לו כלים יותר רחבים. הוא יכול להשיג תכנים שמשה רבנו לא השיג.
הגר עדיף על יהודי שנולד.
לפי זה הגר הוא עדיף על היהודי שנולד מבחינת ההשגה הזאת. נכון. ודאי. לכן כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב גר. נכון? טוב.
רבי עקיבא הוא גדל בעיר לכאורה דתי. כאילו כבר יהודים. זאת אומרת,
הוא בן גרים. הוא בן גרים.
נכון. אבל משה רבנו הוא בכלל גדל בין הגויים. אז מה זאת אומרת שהוא לא יכול להשיג
את השאר? אתה שואל ככה. רבי עקיבא הוא גדל בכל זאת בין יהודים, ואף על פי כן אתה אומר שהוא זוכה לשער ה-50 מכוח היותו בא מן הקליפה, ואילו משה שגדל בתוך בית פרעה, איך זה שהוא לא משיג? מה התשובה? כי כל כוח ההשגה של משה זה מכוח האומה. שקול משה כנגד כל ישראל. אז אם אין כל ישראל, אין משה. וזה ההבדל בין אברהם לבין משה. שאברהם אבינו היה אדם ענק, היה אב רם. אתה מסתכל על אברהם, זה אב רם. אבל משה הוא בן עם רם. כלומר, כל המעלה שלו זה מכוח האומה. יש אומרים שקראו לו בן אמרם, כי גם אבא שלו קראו לו אמרם. זה גם אפשר. גם זה פירוש. טוב. אז זה הנושא של הברית. עכשיו שימו לב שהברית עם האבות, אני חוזר פה לדברי הכוזרי, היא ברית בעלת אופי היסטורי, היסטורי כלפי העתיד, הוא מביא גואל לבני בניהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מי, כלומר, למי אני פונה בתפילה, הקדוש ברוך הוא מי שהבטיח לי להקים את מדינת ישראל. זה מה שאומר כל יהודי שאומר תפילת העמידה 3 פעמים ביום. הוא מזכיר לעצמו שהקדוש ברוך הוא זה שהבטיח לקיים את בריתו עם האבות. ולקיים איזה דרך בני ביניהם, ומה היא הברית? לתת להם את ארץ ישראל. נכון? זאת אומרת, אלוהי המדינה היהודית. בברכה השנייה, מה? למה בזה הכוונה מעכבת? בגלל שכדי שאתכוון, אני צריך לדעת קודם כל מי אני. ואני מבני האבות. אם אני אשכח את זה, אז זה תורה בלי עם ישראל, וזה מינות. נכון? טוב. בברכה השנייה, הנקראת גבורות. מה פירוש המילה גבורות? בעברית מודרנית, גבורות אומרים יכולת. כן? גבורות פירושו יכולת. אז זאת אומרת, הברכה הראשונה אומרת לי למי אני מתפלל. הברכה השנייה אומרת לי מה הוא יכול לתת לי. כלומר, מי? מה? אני מתפלל, אבל מה הוא יכול לתת לי? מה התשובה? גבורות. ברכה הראשונה אומרת למי אני מתפלל. תשובה לאלוהי האבות.
אני לא מדבר על המהות בכלל, אז המסה של מי? מי לא
שם יכולה? אני לא מבין את המילים האלה, מהות, לא מהות. למי אני מתפלל? זה דבר פשוט.
לא נכון, כי...
סירה, זה לא פילוסופיה. אם הייתי מדבר בפילוסופיה, הייתי צריך לתת הגדרות של אלוהים, כמו למשל באנציקלופדיות, ערך אלוה. כן? אבל פה לא מדובר על קטגוריה של ההכרה, כן? או סיבה ראשונה, אלא מדובר על חוויה. עם מי אני נפגש? בסדר? זה לא ספר מורה נבוכים, התפילה. עכשיו, בברכה השנייה הנקראת גבורות, יכוון המתפלל כי לאלוה בעולם הזה ממשלה מתמדת. אז מה הוא יכול לתת לי? גבורות. שאלה ששואלת הגמרא במסכת תענית. וכי אפשר לספר גבורותיו של הקדוש ברוך הוא? והלא נאמר, מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו? למי יכול לספר, למלל תהילות השם, רק מי שיכול, גבורות השם, רק מי שיכול לספר כל תהילתו. אם אתה לא יכול להשמיע כל תהילתו, אז אתה לא יכול לספר את גבורותיו, נכון?
אני מסכים
כל תהילתו, זה לדעת מי הוא, זה אתה לא יכול לדעת, זה המהות. עכשיו, עונה הגמרא, אלא כל ששקול כנגד תחיית המתים נמנע. מנו אותו, כן? מה פירוש שקול כנגד תחיית המתים? למה תחיית המתים זה נקרא היכולת בגדול? כי כל יכולת היא בתוך היש. נכון? אני יכול לקחת קמח ולעשות ממנו בצג. בסדר, אבל הקמח והמים היו קיימים מקודם. אז אלישה רק חיברה דברים שכבר קיימים. מה שאין כן, תחיית המתים זה המעבר מן העין אל היש. זה היכולת מההיעדר להמציא את, את ההוויה. אז זה, היכול, אז זה כולל כל יכולת. מה? גם בריאת העולם זה תחיית המתים. זה תחיית המתים, ודאי. אתה גיבור לעולם. מתוך שהקדוש ברוך הוא גיבור, דיינו הוא קבע שתיצרו, לכן יש מציאות.
אבל במושג של תחייה יש משמעות שהיה קודם.
נכון. גם בריאת העולם היה קודם. אבל זה כבר שייך לסתרי תורה. כן? ששבירת הכלים, אחר כך תוקן והכל. זה תחיית המתים. אז יוצא שכל דבר ששקול כנגד תחיית המתים נמנע. יש בתוך העולם הטבעי דברים שדומים לתחיית המתים. וזה מחיים רופא חולים, מתיר אסורים, סומך נופלים וכדומה. מה? חזרה בתשובה וכדומה. כן. האם הבנתי נכון שלא ראוי להיות בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, אפילו במידה נכונה? ומה אם בושת פנים בגן עדן, והעולם בנוי על תורה, עבודה וגמילות חסדים? לא הצלחתי להבין את השאלה, הרי זה בדיוק מה שאני אמרתי. בישנים זאת מידה רעה. מה המידה הטובה? בושת פנים. יש הבדל בין בושת פנים לביישנות. כך כותב הרמב״ם בפרק רביעי של שמונה פרקים, שיש מידה רעה ביישן ויש מידה טובה בושת פנים. מה ההבדל בין זה לזה? זה הבדל תהומי. בבושת פנים אני נזהר שהזהות שלי, שהיא לגיטימית, לא תדחוק רגלי זהות אחרת. אני לא בא לדרוך לך על היבלות שלך. יש לי מקום לשים את הרגליים, לכן אני לא דורך על הרגל שלך. זה נקרא בושת פנים. הביישן זה מחלה. הביישן זה מי שמעלה ספק לגבי הלגיטימיות של עצמו. אולי זה לא בסדר שאני אני. אז זה, ביישנים זה מידה רע. ועם ישראל יש לו מידה זאת. אנחנו כל הזמן עסוקים בלהצדיק את קיומנו. תמיד, יש זכות קיום למדינת ישראל, יש זכות קיום לעם היהודי, מי ביקש ממך זכות? וכי הפטגוני דורש, צריך להסביר למה הוא קיים, הוא קיים. האיטלקי מסביר למה הוא קיים, הוא קיים. אז זאת אומרת, עם ישראל הוא ביישן, זה מידה רעה. עכשיו, לגבי רחמנים. מה?
המדרש
בושת. מה שאני אמרתי, אני לא מתכוון לחזור על זה, אני אמרתי את זה מספיק ברור. אין שום סיבה שאני אחזור פעם נוספת, אתה יכול לשמוע את ההקלטה. עכשיו, לגבי רחמנים. החז"ל אמרו, הרחמנים חייהם אינם חיים. איזו מידה שיבחו חז"ל? לא מידת הרחמנים, אלא מרחם. כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם. כן, כל המרחם על הבריות מעבירים לו על כל פשעיו. יש דברים טובים על מרחם. מה זה מרחם? שאני מתייחס אל השני ברחמים. כלומר, יש אדם שנמצא במצוקה, אני עוזר לו. זה כביעה שאני מרחם. אבל הרחמן זה אדם שהמצוקה של העולם מערערת את האישיות שלו. אין לו כבר קיום. מרוב רחמנות הוא משותק. זה מידה רעה. זה ההבדל בין רחמן למרחם. מה?
אז זה קוראים להקדוש ברוך הוא רחמן.
הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול להרשות לעצמו להיות רחמן. כי אצלו אין שום בעיה. לא, הוא נותן מקום לכולם. אפילו כשהוא מתנגד כרחמן, כשהוא מתנהג כרחמן. ועכשיו לגבי גמילות חסדים, הרי אנחנו אומרים בתפילה במפורש, גומל חסדים טובים. סימן שכדי שהגמילות חסדים תהיה טובה, היא צריכה להיות גמילות חסדים טובים. אבל יש גמילות חסדים סתם, אז זה גם רעים. משל, למה הדבר דומה? אומר, תשמע, אחי, תעשי איתי חסד. עבד לי הארנק, ואני בדיוק הייתי בדרך לקנות אקדח כדי להתאבד. ואין לי כסף, יאללה, תעשה טובה, תעשה חסד, תן לי את הכסף. ברור? אז אם אני גומל חסדים רעים, אני אתן לו את הכסף.
אז מי שקורא יהודים רחמנים בני רחמנים לא...
אז מה שאומרים יהודים רחמנים בני רחמנים, זה בעיה, כן, ודאי. ודאי. לא, זה נורמלי, אנחנו רחמנים בני רחמנים, והתורה מתקנת אותנו. אומרת, מתי לרחם? מה? כתוב על אברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים למלכו. כל התכונות האלה, בישנים, רחמנים, גומלים, חסדים, הן טובות מצד התנועה הנפשית. כלומר, זה טוב להיות עם תנועה נפשית של בישן, של רחמן, של גומל חסדים. אבל זה רע לעשות את זה למעשה. למעשה לא צריך להתנהג בבישנות, אלא בבושת פנים. לא ברחמנות, אלא ברחמים. לא בגמילות חסדים, אלא בחסדים טובים. מובן? טוב. כן. טוב. הלאה. אם כן, בברכה השנייה, הנקראת גבורות. יכוון המתפלל, כי לאלוה בעולם הזה ממשלה מתמדת, לא כמו שיחשבו חכמי הטבע. כי העולם יסודו בטבעים הידועים מן הניסיון, ויחשוב, כי האלוה מחיי מתים בעת שיעלה רצון לפניו, אם כי דבר זה רחוק מן ההיקש ההגיוני של חכמי הטבע. וכן, יחשוב כי האלוה משיב הרוח ומוריד הגשם וכדומה. מה פירוש משיב? מלשון לנשב, כן? לא מלשון להחזיר, זה לא משיב, אלא משיב. כן? הרוח לא הלכה לאיבוד, לכן לא צריך להשיב אותה. אלא צריך להשיב אותה, יפעיל לה, שון לנשב, משיב הרוח. כן? הוא מוריד הגשם. מה זה הגשם?
המטר,
כן? לא כמו שבעברית מאוחרת המציאו את המילה גשם בשביל דבר חומרי. כן? מתי זה נכנס לשפה? פשוט, המילה גשם כתובה במפורש בביאור מילים זרות שכתב רבי שמואל אבן תיבון, המודפס בסוף ספר מורה נבוכים בהוצאות הקלאסיות, ושם הוא מסביר איך הוא המציא את המילה גשם. זה בא מן הערבית ג'יסם. אגב, אתה תשים לב שבחזל לא תמצא בכלל את המילה גשם בשביל דבר גשמי, לא קיים בכלל. נקרא יותר מזה, המושג של גשמיות לא היה קיים אצל חזל. גשמי ורוחני זה מושגים שחזל לא הכירו. לא, זה השפעה פילוסופית. השפעה פילוסופית, מאפלטון זה התחיל. בסדר? אז היו צריכים למצוא מילים לעברית כדי להגיד את זה.
מה אצלם היה מנגד
לרוח? מה אצל חזל? אפר. יש לך רוח ואפר. אבל לא רוחניות. אין? המושג רוחניות זה מושג פילוסופי, לא קיים אצל חזל. אין? אין, מה אתה אומר? מה? למה צריך לבקש רוח?
לא, חשבתי
שם שלא צריך לבקש רוח. כן, יש מחלוקת בין הנוסחים. יש כאלה שלא אומרים את המילים האלה. כן? כי אני חושב, בוא. חושב, כמה שצריך. מורידתד יש כאלה שלא אומרים בכלל. כן? אז אם הוא משיב הרוח, זה כדי להוריד את הגשם. זה הכוונה. כן, אז איפה אנחנו? וכדומה, הוא מתיר אסורים ושאר התארים, הכל לפי רצונו. כן, אנחנו, למשל, מתיר אסורים, זו תפילה שאפשר לכוון בה. למשל, לאחינו יהונתן, שהוא שבוי בידי מעצמה עוינת עד עצם היום הזה, ולא עושים מה שצריך כדי להוציא אותו משם. מתיר אסורים ושאר התארים, הכל לפי רצונו, כל אלה דברים שנתעמתו בקורות בני ישראל. כן. כל הדברים האלה הם שקולים כנגד חיית המתים. כי להיות במאסר זה סוג של מוות. להיות במחלה זה סוג של מוות. להיות נופל זה סוג של מוות. לכן זה נקרא, כשיוצאים מזה, מה? זה כמו, שקול כמו. כן? כמו שגם רשע נקרא מת. אז הוא חוזר בתשובה. זה נקרא שהוא קם לתחייה. יכולה. ואחרי ברכות אבות וגבורות, בהן יתואר האלוה כמתחבר עם העולם הגשמי הזה, בא החסיד לרומם את האלוה ולקדשהו באחריזו כי נישאו האלוה מי שידבק והתקשר בו תואר מן התארים הגשמיים, ואת זה מביע החסיד בברכת קדושת השם, עם ברכת את הקדוש, בה הוא מכוון לכל תוארי הרוממות והקדושה, בהם תיארו הפילוסופים את האלוה. שאלה, אם היינו מבקשים מפילוסוף לנסח את התפילה, באיזו ברכה הוא היה פותח? ואתה קדוש, נכון? ומה הייתה הברכה הבאה? שום ברכה. כן? כלומר, לא, הוא לא יכול. ברגע שאמרת, אתה קדוש, אז אין לי מה לדבר איתך. אתה נעלה מכל השגה. לכן, האנשי כנסת הגדולה שנתנו לנו את נוסח התפילה, כתבו בדיוק כיוון הפוך. הם קודם כל אומרים, מה שיש לך לבקש, איך להתחבר אליו. הוא מתחבר אליך בגלל שהוא נגלה אליך בתור אלוהי האבות, בתור מחיי המתים. אחרי שאתה יודע את זה, בוא נרומם את התפיסה לאתה קדוש, לתפיסה הפילוסופית. בדיוק הפוך מהפילוסופיה. לכן אסור להתחיל מאתה קדוש. צריך להתחיל מאבות וגבורות. זה מה שהוא אומר. לאחר שעל גדולת האלוה ועל ריבונותו הוא כבר הכריז בברכות אבות וגבורות, בהן התברר לנו כי יש לנו מלך ומצווה. בלעדי זאת היינו מתבלבלים מדברי הפילוסופים ומאמיני הקדמות. ולכן חובה עלינו להקדים ברכות אבות וגבורות לברכת קדושת השם. מובן? טוב, כן.
למה רק ברכת אבות אם לא מכוונים בה לא יצאנו ידי חובה?
באתה קדוש, אני לא צריך לכוון, כי לא צריך כוונה באתה קדוש, זאת ידיעה קיימת. אבל זה כוונה דרך השלילה. זה שהאלוה הוא נשגב ממני, זה דרך השלילה. אני מה לכוון שם. אני רק יכול להזכיר לעצמי. אחרי, מה? כן. נכון. יש הבדל בין קדוש לבין קדושה. קדוש זה נבדל, קדושה מתפשט. בסדר? ויש להם ביטויים של הקודש. קודש, קדוש וקדושה. קודש, קודשים קוף דלת שין. קדוש, קוף דלת וו שין. קדושה, קוף דלת שין ה. אז אתה מוסיף וו, זה נבדל, אתה מוסיף ה, מפשט. וו, ה. שתי אותיות אחרונות של השם ברוך הוא. נאמר, המושג רוחניות, מושג פילוסופי. כן, זה ציטוט של מה שאני אמרתי. מה הכוונה כי אם ברוחי בנביאים? רוחי הכוונה רצוני. את אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו. הכוונה רצון. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, הכוונה רצון השם. אין רוח, זה לא רוחניות, אלא זה רצון בלשון התנך. כן, בבקשה, נמשיך. אחרי ברכות השבח יפתח, מה? לא שומע. אם היה פסוק כזה, היה מקום לשאלה, אבל אין פסוק כזה, אז בסדר. כן, אחרי ברכות השבח, לא, כלומר, הפסוק הוא קושיה טובה, רק שהוא לא קיים, אז אני לא יכול להתייחס לפסוק לא קיים. אחרי ברכות השבח, יפתח החסיד בברכות בקשה, אז כמו שאחד אומר, רב שואל, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלכים תיתן לך? שופטים ושוטרים לשון רבים בסדר, אבל מלכים, יש רק מלך אחד בחברה, איך עוד מלכים תיתן לך? אז הוא נותן שיעור מפולפל להסביר למה כתוב מלכים. אחר כך בא תלמיד אומר לו, כבוד הרב, לא כתוב מלכים. הוא אומר, גם זה תירוץ. אחרי ברכות השבח יפתח יחסיד בברכות בקשה על צורכי כל ישראל ועל צורכי עצמו בכללם, ולא ייתכן לבקש בקשות פרטיות, כי אם בברכה מיוחדת לכך. כי אין התפילה נענית, כי אם ביותה תפילת ציבור או תפילה בציבור. או תפילת יחיד השקול כנגד כל הציבור. ואנו אלינו יחידים כאלה בדורנו. טוב, זה יסוד כללי בכל תורת רבי יהודה הלוי וגם בנושא התפילה, שהתפילה היא אקט קולקטיבי.
לא אקט יחידה היא. אז פה יש שאלה גדולה. מה? וכי העבודה של הפרט אין לה מקום? אולי עד רבה, תפילת הפרט היא יותר מעמיקה, כי האדם נפגש עם עצמו, מה שאין כן בתפילה הציבורית יש איזו פורמליות, כן? זה פחות טוב, זה מפריע לי להיות בציבור, כן? מה אתה אומר?
אבל לתפילה,
למה
בכלל
אנחנו
יכולים להתפלל בגלל שלנו את הנוסח של הרביעים?
כן, אז זה כבר...
אני יכול להכניס את תפילה שלי פה בכלל.
אז אתה שואל בכיוון ההפוך, בסדר. כלומר, אתה אומר, זה סותר שיעורים שלי, אבל רבי יהודה הלוי לא שמע את השיעור שלי. גם מלך כוזר. לכן, אמר הכוזרי, ולמה לנו כל זה? האין טוב לו לאדם כי יתבודד בתפילתו למען תהיה נפשו זכה יותר ומחשבתו פנויה יותר? התשובה לשאלה הזאת, כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום. שלום צדיק.